אתם מאזינים לביטקאסט, הפודקאסט החדש של איגוד הביטקוין הישראלי. ועכשיו עוד פרק בסדרת ביטקוין בייסיקס, יסודות הביטקוין, קריפטו מטבעות, ביטקוין, בלוקצ'יין והעולם החדש של הכסף. סדרת ההרצאות של איגוד הביטקוין הישראלי התקיימה מדי שבוע בטוילאב בתל אביב, ונערכה לפודקאסט על ידי פודקאסטיקו, בית הפקה לפודקאסטים מעולים. שתהיה האזנה טובה. אם להודות על האמת, יוצא לנו לא מעט לשמוע בחדשות על בורסות קריפטו שנפרצו, ועל כספים של משתמשים שנגנבו. מה אפשר ללמוד מהפריצות הגדולות שהתרחשו? אילו צעדים צריכה לעשות חברה שמחזיקה כספים של משתמשים כדי להקטין את הסיכון לפריצה? ואיך להקטין את הנזקים אחרי פריצה שכזו? איך אתם, כמשתמשים, יכולים לדעת על אילו בורסות קריפטו אפשר לסמוך? אביב בראל הוא מפתח תוכנה בחברת אבטחת מידע וחבר בקהילת הביטקוין, והפעם הוא מגיש לקחים מפריצות לבורסות ביטקוין.
היום באמת אנחנו נדבר קצת על פריצות שהיו לזירות מסחר כאלה ואחרות בעולם הביטקוין, ומה אנחנו יכולים ללמוד מהם, איזה כלים יש לחברות להתגונן, איזה כלים יש לנו להתגונן. טוב, אז בואו נתחיל. טוב, אז באמת למה לדבר? נדבר על, פריצות, על כמה אירועי פריצה שבחרתי לספר עליהם קצת. אחר כך נדבר על מתקפות שונות של פישינג והנדסה חברתית, מה שנקרא social engineering. על דרכי ההתגוננות של בתי העסק מהנושא הזה, ובסופו של דבר איך אנחנו כמשתמשים יכולים להגן על עצמנו. אז כמו שאתם רואים, פריצות לזירות מסחר זה דבר שקורה המון, אלה רק כתבות בעברית על כמה אירועים שקרו בשנים שונות, כל הזמן אנחנו שומעים על זה, ובעצם למה זה דבר שהוא קורה בצורה כזאת שכיחה? בגלל שבביטקוין יש משהו שהוא טיפה מהפכני בתפיסה שלו, שהוא בעצם מאפשר ל... חתיכת מידע, פשוט פיסת נייר עם כמה מילים, להיות מאוד עוצמתית, להיות, להחזיק בכסף ששווה הרבה מאוד. ובעצם בגלל הדבר הזה, להאקר זה נורא מפתק, כאילו להשיג רק את החתיכת מידע הזאת והכסף ברשותו. זה לא כמו לפרוץ לבנק עכשיו שצריך, חוץ מלעבור את כל ההבטחה, גם לשנה אחר כך את כל המטילי זהב שאתה גונב מהבנק. ולשמור אותם בסוד. ובסופו של דבר, בגלל שביטקוין הוא דיגיטלי, והוא בשליטה של מי שמחזיק במפתחות, זה נכס שהוא מאוד אטרקטיבי לפריצות כאלה, ולכן זירות מסחר תמיד היו ותמיד יהיו יעדים של האקרים לפריצות. במספרים אתם יכולים לראות כמה מהפריצות שהיו ב-2017-19, יש פה גם את 2014 שהייתה הפריצה של אמפטי גוקס, אנחנו נדבר עליה טיפה יותר ברחבה. אז באמת הפריצה מבחינת סכום הכי גבוהה שאנחנו רואים, כמעט 500 מיליון דולר, בורסה בשם קוינצ'ק. האמת ששם לא נגנבו ביטקוינים, נגנבו מטבעות אחרים, אבל בסכום הזה גם מטבעות קריפטוגרפיים. ועל חלק מהפריצות האחרות אנחנו נדבר, כמו שאתם רואים זה באמת סכומים מאוד גדולים, אם אתם רוצים להשוות לשוד בנק, אז בדרך כלל שוד בנק שממוצע שקורה הוא גם המוצלחים שבהם, הם בסכומים הרבה יותר נמוכים, ואלה שממש מוצלחים מגיעים למאות מיליוני דולרים, שזה בדיוק אותו דבר, רק שבסופו של דבר, בביטקוין זה שונה, כי אתה בסופו של דבר יוצא עם ביטקוין, שהוא הרבה יותר נוח לפושים, מאשר שטרות לא מסומנים, או זהב, או יהלומים שגנבו מאיזשהו שוד גדול אחר. טוב, אז הפריצה הראשונה שנדבר עליה, אז הפריצה לדעתי הכי משמעותית בעולם הביטקוין, אחת הזירות הגדולות של ביטקוין בשנים הראשונות שלו הייתה אמפטי גוקס. עכשיו, MTGOX בכלל לא התחילה כבורסה, היא התחילה כזירה להחלפת קלפי משחק, ופשוט בשנים שבה היא התחילה לפעול, 2010, ראתה את העניין ההולך וגובר בביטקוין, והייתה מבין הראשונות שהחליטה לנצל את ההזדמנות העסקית, ולאפשר לאנשים לסחור בביטקוין. עכשיו, בואו נדבר קצת על מה זה בורסת ביטקוין. בסופו של דבר, אנשים מפקידים ביטקוין בבורסה, ואיזשהו מטבע אחר, דומה קצת לאיביי, כל אחד מציע את המוצרים שלו למחירה, ובעצם אפשר לקנות מהבורסה מאנשים אחרים את הביטקוין. עכשיו, למה זה חשוב? כי בעצם נדרשת ממנו, אנחנו נדרשים לסמוך על בורסה, כי אני מאמין שבורסה שאני סומך עליה לא תיתן ביטקוינים למי שלא הפקיד לה באמת ביטקוינים. למרות שבגלל שזה אתר שהוא בשליטה מלאה של המפעיל שלו, יכול להיות משתמש נוסף באותה הבורסה, שבמקום כמוני להפקיד ביטקוינים, הוא מכיר את מנהל האתר שסידר לו כמה ביטקוינים, ואז הביטקוינים שמשחקים בבורסה הם לא ביטקוינים בבלוקצ'יין, ביטקוינים אמיתיים. וזה יכול לגרום למצב בעייתי, זה דורש ממנו לסמוך על בורסות ולראות שהן באמת פועלות לטובתנו. עכשיו, MTGOX הייתה באמת בורסה אמיתית, אנשים קנו בביטקוין ולא היו בעיות מהסוג שציינתי, אבל כן, בגלל שהיא הייתה יחסית חדשה ופחות בקיאה בעולם הזה של ביטקוין, היא לא הבטחה את הכספים של המשתמשים, את הביטקוין של המשתמשים, בצורה טובה. ולמעשה נפרצה פעמיים, אנשים לא הרבה יודעים את זה, גם בשנת 2011 היא נפרצה ונגנבו כ-2600 ביטקוין, אבל על הפריצה הזאת הם הצליחו להתגבר, והפריצה הגדולה ב-2014, זאת הייתה הפריצה המשמעותית שבה נגנבו 744 אלף ביטקוינים של משתמשים ועוד 100 אלף של 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 בעלי הבורסה בעצמה, ובעצם הדבר הזה זה היה מכה מאוד גדולה, זה היה פשוט התחלה של 2014, הבורסה מודיעה שהיא מקפיאה משיכות של ביטקוין למשתמשים, ואי אפשר למשוך יותר את הביטקוינים שיש לך, וזה נגמר בסוף החודש שה-MTGOX פשוט פושט את רגל ולא מצליחה להחזיר את הכספים שלה, את הכספים של הלקוחות שלה בחזרה. ממש לא מזמן, במרץ 2019, הורשה מנכ"ל הבורסה על שיבוש מסמכים פיננסיים, ובעצם רוב הכספים נעלמו ולא חזרו למשתמשים.
לפני מספר מפגשים, מישהו מהחברים בשגרירות שנתן הרצאה והסביר לנו כמה שהטרנסקציות שקופות בביטקוין, אז קצת, אני קצת מבולבל, למה אי אפשר לעלות על אותם אלה שלקחו? הרי הם לקחו ביטקוין והעבירו את הדיגיטלי למקום אחר. הבנת?
איך? כן. אז אפשר לראות את הכתובות שמחזיקות בביטקוינים, ובאמת יש חברות שעושות את זה ורואות פחות או יותר איפה הכסף נמצא. אבל אחרים משתמשים בכל מיני טכניקות כדי להשתמש בכסף הזה ולהמיר אותו במטבעות אחרים, עם אנשים שיש להם פחות כלים לעקוב ולראות שהכסף הזה הוא בעצם כסף גנוב, ולהכניס אותו בסופו של דבר לשוק ולקבל עבור דברי ערך אחרים. כן, אתה צודק שבעצם כל הכתובות בביטקוין, אתה יכול לראות איזה העברות הם עשו ואיפה נמצאים הכספים. ביטקוין הוא לא אנונימי לגמרי כמו שחושבים, הוא רק פסדו אנונימי. לא, 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 לא שידוע לי שעלו על מי הפורצים לבורסה. אז בעצם לסכם, בסופו של דבר, אמפטי גוקס החזיקה את הביטקוין של הלקוחות שלה בצורה די רשלנית, ולכן הפריצה הייתה כל כך משמעותית. טוב, אז זאת פריצה קצת אחרת, אמנם בהיקפים הרבה יותר קטנים, אבל אני כן רוצה לספר עליה, כי יש פה איזה סיפור שהוא טיפה קצת יותר מיוחד. שייפשיפט היא לא בדיוק בורסה, היא יותר שירות החלפת מטבעות, שמאפשר לך להחליף כמעט כל מטבע קריפטו מוכר במטבע אחר, בלי לעבור דרך עוד מטבע. ובעצם השירות הזה קיים כבר מ-2013, ויום אחד, במרץ 2016, אחד העובדים של החברה מתקשר למנכ״ל ואומר לו, תקשיב, אני רואה שבארנק החם שלנו חסרים 315 ביטקוינים, לא ברור להם בדיוק מה קרה, כולם מגיעים לחברה, ואחד העובדים שאחראי על ה-IT של החברה, מתעכב, לא מגיע בדיוק באותו יום, מתמהמה. אחר כך הוא כן מגיע באיחור, נותן קצת עצות לא כל כך ענייניות, לא כל כך ברורות. לאט לאט הולך וגובר החשד באותו עובד שבאמת הוא אחראי לגניבה. באמת אחרי שרואים שהוא עשה כל מיני ניסיונות להסתיר את העקבות שלו, למחוק כל מיני קבצים חשודים על המחשב שלו וזה, ומאמתים אותו עם הנתונים, והוא לא מוכן להודות שזה הוא, הם מפטרים אותו, וכאן נעלמות לדרכיהם, הם מארגנים את כל המבנה של השרתים שלהם מחדש, ובאמת מנסים להתמודד עם העבודה. חשוב לציין שהכסף הזה שהם איבדו, בגלל הצורה שבה הם עבדו, זה לא כסף של לקוחות שלהם, אלא כסף שהיה בבעלות של החברה. והם באו לעלות עם מערכת חדשה, והמערכת עוד ממש לא פורסמה לציבור, והם רואים שגם המערכת הזאת פתאום נעלמים כספים. עוד 100 ומשהו ביטקוין נעלמים. הם מנסים להבין פחות או יותר מה קורה, הם מצליחים לראות לאן הביטקוין עובר, כי כמו שאמרנו קודם, הטרנזקציות שקופות על הרשת, והם רואים שזה מגיע לאיזושהי בורסה, מדברים עם הקולגת שלהם בבורסה, בבקשה תנו לנו את הפרטים של מי שהפקיד את הכספים האלה, כי זה כספים שלנו שנגנבו מאיתנו, והם נותנים להם פרטים של אדם מסוים, כנראה פרטים מזויפים, אבל בכל זאת יש שם כתובת מייל. ואז הם מחליטים לפנות לאותו בחור, ולנסות לקבל ממנו עוד קצת מידע, להבין איך הוא עשה את הפריצה. אז הם מתחילים באיזושהי מחמאה, אומרים לו, פריצה יפה, איך עשית איזה? ואז מתחילה איזושהי התכתבות ביניהם, ומסתבר שאותו בחור הכיר את העובד שעבד בחברה, וקנה ממנו מידע רגיש של החברה. שבעזרת המידע הזה הוא הצליח לייצר פריצה, לפרוץ למערכת של החברה, למרות שהם חשבו שהם מחקו כבר את העקבות של הדברים שהיו מאותו עובד. ובאמת בהתחלה הוא לא סיפר להם את כל המידע, אבל אחרי שהוא ראה שהרבה מטבעות איתריום שהוא גנב, הוא לא מצליח להשתמש בהם, הוא פנה חזרה אל החברה ואמר, תקשיבו, אתם רוצים אולי להחליף לי את האיתריום הזה בביטקוין במחיר טיפה מוזל, ואני בתמורה אתן לכם מידע על הפריצה ומה קרה, והם באמת משתפים איתו פעולה, לומדים איך את הפרטים הטכניים של המידע שהוא קיבל, ואיך הוא נצליח לחדור למערכת שלהם, ובסופו של דבר מסיימים להתקים קשר אחרי שהם באמת המירו לו חזרה, המירו לו את האיתריום הגנובים במחיר מוזל, קיבלו אותם חזרה והביאו לו ביטקוינים במקום. כן, אני חושב שמה שמאוד אני אהבתי לראות, בעצם זה שאני יכול לספר לכם את כל הפרטים האלה בצורה כזאת, להגיע ממש להרבה פרטים, זה כי באמת המנכ״ל של החברה ממש פרסם לפרטי פרטים, וגם עם פרטים יותר טכניים ממה שציינתי כאן, איך הם התמודדו עם הפריצה, איך בעצם נודע להם, איך נראה כל זה, וזה מאוד חשוב, שקיפות, זה אחד הדברים שמאוד חשובים כשאתה רוצה לסמוך על נותן שירות. אני חושב שבמבחן השקיפות הם באמת עמדו בצורה מצוינת, בצורה שבה הם חשפו את הפרטים של הסיפור. ולמרות הפריצה הזאת, הם עדיין חברה מצליחה עד היום, וגם היום עדיין פועלים.
אתה יודע איך להסביר איך נמנע ממנו להשתמש באתריום? זה קשור למשהו שהחברה שהוא גנב ממנה עשתה, או שזה במקרה?
ברגע שהחברה ראתה שהוא גנב את האתריום, הם ראו לאיזה כתובת זה הלך, והודיעו בעצם להרבה מאוד בורסות על אל תקבלו מהכתובת הזאת איתריום. הוא נכנס למה שנקרא בלקליסט, וזאת הסיבה שהוא לא יכול להשתמש באיתריום.
מכל מה שהסברת, אני מבין שעד היום לא ביטקוין ולא שום מטבע יש לה ביטחון של 100%. זאת אומרת, תמיד יש סיכוי שיגיע איזה גאון מ-8200 או מ-9000 או מסין או מהונג קונג, ויכול לשדוד כל בורסה שלא תהיה. ההוכחה הכי טריה זה האחד שיצא בעיתונות פה, שגנב 100 מיליון דולר, שהוא יוצא 8200. והדבר הכי מצחיק, כמו זה, שאתה אומר, אוקיי, תפסו אותו, זרקו אותו, נשאר עם הכסף, לא קרה שום דבר. כל זמן, אני חושב, של הביטקוין לא יגיעו למצב כמו בנק. אתה, יש לך חשבון בבנק, יש לך מיליון שקל. מחר עשו רמאות בבנק הזה וגנבו 100 מיליון שקל, אבל אתה מבוטח, אנשים לא יהיה להם אמונה במטבעות דיגיטליים. למה בעצם הגנב יש לו פרימיום, אם הוא גונב, אפילו לא מכניסים אותו למעצר.
זה לא נכון שלא מכניסים אותו למעצר. במקרה הזה, התקשורת שהייתה להם עם הגנב הייתה די אנונימית, הם ידעו את הכתובת אימייל שלו, לא יותר מזה. ומה שבאמת חשוב להדגיש, שלא ביטקוין הוא זה שנפרץ בכל הכתבות האלה, אלא חברות שמחזיקות ביטקוין. וחברות שמחזיקות ביטקוין צריכות באמת להיות מוכנות לזה שהם יתפרצו יום אחד, כי אין דרך להיות חסין 100% מפריצות. וכמו שאתה תראה במקרים הבאים וגם במקרה הזה, גם אם אתה כחברה קורבן לאיזושהי פריצה, אתה יכול ללמוד מזה, אם אתה מנהל את זה נכון בניהול סיכונים, זה לא אמור להוציא אותך מעסקים כמו שקרה להם טיגוקס. ויש הרבה מנגנונים לזהות מראש מתקפות ולהגן ולמנוע, ובאמת זה עסק לא פשוט להבטחת מידע למקום כזה, גם לא פשוט להבטח בנק. החברות האלה בדרך כלל מציעות איזשהו ערובה לכספים שנגנבים, ולא משאירות את הלקוחות שלהם בלי הכספים שלהם.
אני רוצה להוסיף שגם הייחודיות בביטקוין, להבדיל מכסף מיינסטרים, זה שבסוף יש לך בחירה. זאת אומרת, יש פה איזה טרייד-אוף. אתה יכול להגיד, אני נותן את הביטקוין שלי למישהו אחר, שהוא יאחראי עליו בכל דרך שהיא, לרוב בצורה פרטית, זאת אומרת, או שיזכור ביטוח, או שיזכור איזושהי הבטחה מסוימת, ואתה יכול לעשות משהו שאי אפשר לעשות עם קאש. אתה יכול לשמור אותו בארנק קשיח, למשל. אתה יכול לקנות מוצר, שאתה מאחסן בו את כל הביטקוין בצורה סופר בטוחה, זאת אומרת, ארנק קשיח קר. זאת אומרת, שהארנק הזה הוא גם לא מחובר לאינטרנט, ואתה יכול לחביא אותו איפשהו עם הקוד, והדרך היחידה לקחת ממך את הכסף, זה אם מישהו פיזית או שומע ממך את הקוד, או מוצא איפה החבאת את זה, פיזית. וזה משהו שאתה לא יכול לעשות עם מזומן, אלא אם כן אתה מחביא את הכסף שלך מתחת לבלטות, אבל עדיין, את גם אז יכול לקרוא איזשהו משבר כלכלי במדינה או איזה משהו וזה שונה. אבל שוב, יש פה איזה מוזניים, אתה מקריב נוחות, ואתה מקריב עוד כל מיני דברים בכל בחירה. זאת אומרת, יש בחירה שיותר מסוכנת ויש בחירה שהיא פחות נוחה.
בעניין של כסף, של הפיאט מני, יש דבר כזה שקוראים לו בייל אין, הוא חדש, בייל אין, הם עשו את זה בקפריסין, אם יש בעיה כלכלית, הם פשוט לקחו את הכספים של האנשים בבנק, אז הכסף שלך בבנק ממש לא מבוטח. אם המדינה רוצה לקחת לך את הכסף, היא פשוט תיקח לך את הכסף, ואין לך מה לעשות עם זה. נכון, אבל זה רמאות, הממשלה יכולה לרמות אותך מתי שהיא רוצה. נכון, אבל אם הממשלה בארצות הברית, היום בלילה, מחליטה שיש קריסה כלכלית וצריך לקחת לכולם את הכסף, אתה קם אחר הבוקר ואין לך כסף. קרה בקפריסין. אבל בסבבה, אבל בקפריסין זה קרה.
אוקיי, נראה לי תמשיכו את הדיון אחרי ה...
בסדר, אבל זה קרה. אין ויתוח.
טוב.
אין לך ביטחון ב-100% בשום דבר.
100%. טוב. הפריצה הבאה שאני רוצה לדבר עליה היא פריצה לבורסת ביטפינקס, גם אחת מהגדולות בעולם הקריפטו. ובאוגוסט 2016 באמת הייתה לה פריצה בסדר גודל מאוד גדול. לא הגיע לאותו סדר גודל של MT Gox, אבל גם כ-120 אלף ביטקוינים, שווי של 70 מיליון דולר. הם דווקא כן, אי אפשר להגיד להם שהם החזיקו בצורה רשלנית את הביטקוין. כן היה להם איזשהו מודל טיפה יותר מתוחכם להחזיק את הביטקוין. הם עבדו בנוסף עם חברה בשם BitGo, בסוג של מולטיסיג, רק שבפועל, השירות שביטגו נתנו היה מאשר כל עסקה שביטפינקס ביקשה ממנו, וכן השליטה הייתה יותר בצד של ביטפינקס, למרות שעל הנייר זה כן היה איזשהו מודל משולב שבו לא כל השליטה היא אצל ביטפינקס. אבל אחרי הפריצה הזאת, שבאמת הייתה מאוד משמעותית, בערך כל משתמש שהיה בבורסה איבד כמעט שווי של 30% ממה שהיה לו בבורסה לפני. אבל מה שביטפינקס עשתה, זה אמרה, אוקיי, זו אחריות שלנו, אנחנו נדאג להחזיר את הכספים למשתמשים. בינתיים אנחנו נותנים לכם טוקן שהוא יכול לשמש כסוג של מניה, בשם BFX, על סך הכספים שנגנבו. ואנחנו, כשנגייס את הכספים חזרה ממשקיעים והכל, נקנה ממכם את הטוקן הזה בחזרה במחיר של דולר, וכל אחד יקבל פחות או יותר את מה שהוא איבד. והדבר הזה גם נתן איזושהי נזילות מיידית, כי בגלל שאנשים סמכו והאמינו לביטפינקס, הם נתנו ערך לטוקן הזה עוד לפני שהיא יכלה לממש את הקנייה הזאת בעצמה, ומכרו אותו, ואז בן אדם יכל לקנות את ה-BFX'ים האלה ולמכור את ה-BFX'ים שהוא קיבל בשוק לאנשים אחרים ולקבל חלק מהרווחים. ובעצם הכספים בסופו של דבר, ביטפינקס הצליחה לגייס את הכספים בחזרה ולהחזיר את הכספים שעבדו ללקוחות שלה. פה, כמו שאמרת, זה חשוב לך בתור משתמש, בתור לקוח, לדעת שהחברה מבטחת אותך, אז היא הדגימה לנו איך היא באמת דואגת ללקוחות שלה, ולמרות המכה שהיא ספגה, היא כן הצליחה להישאר בעסקים. גם היום יש לה כל מיני עניינים משפטיים לא סגורים, אבל עדיין מתבצע במסחר פעיל כבר תקופה ארוכה, והם אחת מהבורסות הגדולות עד היום. כן, לא מזמן היו כתבות על שני ישראלים שנתפסו, שגנבו פרטי כניסה של אנשים לביטפינקס, הערכה היא כרגע של 100 מיליון דולר. אני לא ראיתי התייחסות של ביטפינקס לדברים, רק יותר כתבות בארץ של של באמת למעצר של אותם שני אחים, ונראה איך, איך זה מתקדם בהמשך. ועכשיו אני רוצה לדבר על אחת הפריצות שקרו לאחרונה ממש, מאי השנה, בורסת בינאנס, גם בורסה מאוד מוכרת עם, עם הרבה כספים שעוברים בה, ובעצם הבורסה נפרצה, נגנבו ממנה כ-7,000 ביטקוינים, גם סכום לא מעט של כ-40 מיליון דולר, אבל בינאנס היא עסק גדול, ומבחינת כמות הנכסים שיש לה, זה לא היה משמעותי, הצליחה לחסות את ההפסדים של הלקוחות שלה, כן גם פעלו מנגנוני הגנה שהתריעו לבינאנס בזמן שזה קורה, הם הקפיאו לאיזה שבוע את המשיכות וההפקדות, אבל מהר מאוד חזרו לתפקד, והיום הם פועלים כרגיל. ואתם רואים איך הרבה פעמים הכותרות הגדולות האלה, שהן בדרך כלל נורא מפחידות, 40 מיליון דולר נגנבו, בפועל לא תמיד משפיעות. השער של הביטקוין בזמן הפריצה הזאת היה בעלייה לפניו ואחריו, ולא נראה שהיה איזושהי השפעה לפריצה הספציפית הזאת על, על השער. כן, כמעט בטוח. אוקיי, עוד פריצה שהייתה לה קצת לפני, ב-2018, גם פריצה טיפה מעניינת. פה הפורצים לא גנבו את הביטקוינים או את הכספים שהיו על הלקוחות שהם פרצו להם. הפורצים בעצם קנו מראש מטבע בשם ויה קוין, ואחרי שהם אגרו פרטי כניסה של הרבה מאוד משתמשים אחרים, הם בבת אחת שחררו לבורסה המון פקודות קנייה כדי להעלות את המחיר של המטבע הפחות מוכר הזה, שאין בו הרבה מסחר, העלו מאוד את המחיר שלו ונתלו את זה שהם קנו אותו מוקדם, ואז בעצם הוסיפו פקודות מחירה גבוהות שלו שנקנו מהם. בינאנס הצליחה לעצור את זה ולהחזיר את הגלגל לאחור, כי הכל קרה בעצם בתוך התחום שנמצא באחריות בינאנס. הם לא הצליחו להוציא את הכספים מבינאנס החוצה, ולכן הפריצה הזאת שהייתה לבינאנס ב-2018 לא השפיעה, היא כן הייתה כותרת גדולה, אבל לא היה לה נזק גדול בכלל. טוב, אז עכשיו אני אדבר על פריצה קצת אחרת, לא בדיוק זירת מסחר, אלא פריצה לברין וולט. אז מה זה ברין וולט? זה ארנק שאפשר פשוט לזכור בראש. אז מי שיצא לו פה להתקין אפליקציית ביטקוין, בדרך כלל ראה שכשהוא מתקין את האפליקציה, היא מגרילה לו 12 מילים, וה-12 מילים האלה הם בעצם המקור למפתח הפרטי שלו, ולכל המפתחות הפרטיים שבהם הארנק השתמש. ובעצם היה קיים אתר שהיה עושה חיים פשוטים יותר למי שרוצה, אומר, תכניס איזה ביטוי שאתה רוצה, אני אהפוך אותו למפתח פרטי, תן לך כתובת, רק אתה יודע את הביטוי, רק אתה יכול לגשת. זה מאפשר לך גם לבחור ביטויים לא כל כך חזקים, כי בסופו של דבר בני אדם הם קצת צפויים בעולם הזה, ואין להם תמיד את הסיסמאות הכי חזקות. אחת הדוגמאות היפות, זה היה באמת באירוע דפקון, אירוע של פתחת מידע, אחד החוקרים הדגים כלי ש... יודע באמת לחפש בהמון כתובות בצורה מאוד מהירה, בעצם עשה מתקפת ברוט פורס על כל מיני ניסיונות של סיסמאות ביטקוין, ואחת הסיסמאות שהוא מצא היא How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood. מישהו החזיק בכתובת הזאת לתקופה של 5 ימים, לא בזמן שהוא תליח לפרוט אותה, סכום של כ-250 ביטקוין. אנחנו יכולים לראות כאן שהיו 13 תנועות, והראשונה שבהם ממש סכום של 250 ביטקוין נכנס לכתובת הזאת, חמישה ימים אחר כך הוא גם יצא ממנה, וזה מראה שגם בין, שאומנם זה היה ב-2013, ש-250 ביטקוין היו, היו משהו כמו 20 אלף דולר לדעתי, זה עדיין סכום שאתה לא רוצה שיוכלו להשיג בקלות. ובעצם הדבר הזה הדגים כמה בעצם ארנקי זיכרון הם מאוד לא מאובטחים, הם אולי סוג של ארנק שהכי קל להוציא ממנו כספים, ולכן לא כדאי להחזיק בו כספים. יש פה עוד משהו שאני רוצה להדגים, יש פה אתר למעשה שמאפשר לך באמת ליצור brain wallet כזה, אבל הוא גם כותב לך ממש כמה תנועות של ביטקוין היו לאותו אתר. אז אם אני אכתוב פה למשל את המילה dog, אני יכול לראות שהכתובת הזאת השתמשו בה, הייתה בה כמות מאוד גדולה של טרנזקציות, כי מאוד חלשה, כנראה רובם היו בסכומים לא משמעותיים, כי אנשים ידעו שזו סיסמה חלשה, אבל זה מראה לכם איך במאוד קלות כתבתי את המילה dog, קיבלתי איזשהו פרייבט קי שנגזר ישר מהמילה dog, ומלא אנשים יכולים לשלוט בכסף שנמצא בכתובת הזאת, זה פשוט תחרות מי הראשון שרואה ששמתי שם כסף ולוקח. אז כן, יש את המשפט, אחד הדברים שבדקתי, הציטוט של הניו יורק טיימס, למשל, היו פה טרנזקציות, הציטוט שמופיע בבלוק הראשון. כן, עם הרפרנס של ניו יורק טיימס, ג'נרל 3, זה מופיע. מה אתם רוצים? סטושי נקמוטו? בוא נראה. 14 תנועות, מישהו ישתמש. אתם רואים, ברגע שאני פשוט כותב פה איזשהו ביטוי, ישר מופיע לי המפתח הפרטי שלו, ואני יכול להשתמש בו בכל אפליקציית ארנק, כדי להבזיז כספים שיש שם. בגלל שזה באמת ארנקים כל כך קלים לפריצה, אתם בדרך כלל לא תמצאו כספים שם, כי מהר מאוד ברגע שיש פה שם כספים, יהיה מי שיעלה על זה עם איזשהו תוכנה אוטומטית שסורגת. סך הכל היום יש משהו כמו 20 מיליון כתובות ביטקוין שמחזיקות ערך ששווה מעל לדולר. שזה אולי נשמע הרבה, אבל למחשב לחפש אם הכתובת הזאת נמצאת באחת מתוך ה-20 מיליון, זה מאוד פשוט. ובעצם בדיוק מהסיבה הזאת לא כדאי להחזיק כספים בארנק מסוג brain wallet. כן, אני אומר שיש דרכים טיפה יותר מתוחכמות לייצר brain wallet מהאתרים האלה, אבל הן יותר רצויות לאנשים מתקדמים יותר שיודעים מה הם עושים, וגם שם כמובן שיש סכנה, אבל הן פחות מסוכנות מהדרך הטריוויאלית הזאת להפוך כל סיסמה למפתח בצורה מאוד טריוויאלית.
לגבי מה שאמרת, וזה הקפיץ לי קצת איזה משהו במוח, כשאתה פותח היום ארנקים, אז הוא נותן לך 12 או 24 מילים, אבל במקביל הוא גם אומר לך, הוא מאפשר לך להכניס מילים שלך. אז אני חושב שבדיעבד, כדי להקשות או להקשיח את האפשרות להיכנס לארנק שלך, אז כן כדאי לבחור את ה-12 מילים פלוס מילים אישיות שלך.
כן, זה באמת מומלץ, כי ברגע שנתת את ה-12, שיש לך 12 מילים שנבחרו בצורה אקראית ולא על ידי בן אדם, אז אתה יכול להוסיף את המילים שלך כדי לקבל עוד קצת ביטחון. אבל זה ביטחון במידה ואתה רוצה לשמור את הסיד שלך במקום שאולי אנשים כן יכולים להגיע אליו, אבל אנשים שלא יודעו מה שאר המילים שאתה מוסיף, ואת שאר המילים אתה זוכר. אבל ברגע שבן אדם יודע גם את המילים שלך וגם את הסיד, יש לו שליטה מלאה בביטקוין שלך.
זה ברור.
טוב, אז עכשיו אני אדבר קצת על בעצם הפריצות שאנחנו רואים, הן לא תמיד, הפריצות האלה הן באשמת הבורסה הבלעדית. הרבה פעמים, מה שקורה זה שתוקף מקים אתר פישינג, שהאתר הכניסה, שנראה כמו כניסה מאוד לגיטימית לאתר, הנה פה אתם יכולים לראות את הכניסה לבינאנס, שנייה, כן, אז זה אתר פישינג, זה לא באמת כניסה לבינאנס, אם תשימו לב, פה, אחרי הבינאנס.com יש כל מיני מספרים שלא קשורים, אבל בסך הכל האתר נראה מאוד אמין למי שנכנס לבינאנס, יכול מאוד להתבלבל, ולשים פה את הפרטים שלו, ויכול להיות שגם שאחרי שהוא ישים את הפרטים הוא יגיע לאתר אמיתי ויצליח להיכנס אליו, והוא לא יגלה שהפרטים שלו נגנבו מיד, אלא רק אחרי תקופה שההאקר כבר צבר כמה וכמה פרטים של מאות חשבונות, ואז ינסה לנצל את ההתקפה ויפרוץ לאותם חשבונות. אז כמו שאתם רואים, זה אתר פישינג, קצת במקרה הזה המנעול לא ירוק, אז אפשר לשים לב, אבל יש התקפות יותר מתוחכמות שמצליחים לעשות הסוואות יותר טובות, ולכן מאוד חשוב לדעת איך אתם נכנסים לאתר בצורה בטוחה, איך אתם יודעים שזה באמת האתר, להשתמש במנגנונים כמו two-factor authentication, תכף ארחיב על זה, כדי להיות יותר בטוחים. זה האתר כניסה האמיתי של בינאנס, ככה הוא נראה. כמו שאתם רואים, מאוד דומה. עכשיו, בדרך כלל אתם לא תיכנסו לאתר כזה סתם על דעת עצמכם. צריך לדעת להביא לכם את האתר המזויף להיכנס אליו, את אותו אתר פישינג. ועושים את זה בדרכים ארמומיות כאלה ואחרות. אם זה לשלוח מייל שנראה כאילו הוא נשלח מתוך הבורסה. תקשיב, ראינו פעילות חריגה בחשבון, בוא תיכנס ותשנה את הסיסמה שלך או משהו כזה. ואז אנשים נלחצים ו... מיד רוצים להגיב, נכנסים ללינק שקיבלו באימייל, ומשם בעצם חושפים את הפרטים שלהם לאותו האקר. אני אראה פה סרטון על דוגמה של social engineering, קצת אחר, אבל הרעיון מאוד דומה, אפשר להרחיב אותו להרבה מאוד תחומים.
So I invited a few of the world's best hackers to try to hack me and show me where my vulnerabilities are. And now I'm going to meet them in Las Vegas for DEF CON, the biggest hacker convention of the year. They're going to hack me using social engineering, which is essentially hacking without any code. They just use a phone and an internet connection.
Do you want to do a sample phishing call?
What's phishing?
Phishing is voice solicitation, and basically what you do is you use the phone to extract information or data points that can be used in a later attack.
Let's do it. Will okay. you who are you going to call?
Maybe I'll call your cell phone provider and okay. see if I can get them to give me your email address.
I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it.
I'm going to spoof from your number, so it's going to look like it's calling from you.
Okay.
Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? I'm sorry. my husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby and he's like, get this done by today. So I'm so sorry. I can't call you back. I'm trying to log into our account for uses information and I can't remember what email address we used to log the account. The baby's crying and can you help me? Awesome.
In just 30 seconds,
at gmail.com,
Jessica gets access to my personal email address.
Now, if I needed to add our older daughter on our account so she could call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure PIN through a text message? Yeah, well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Oh, I'm not on there either? So I thought when we got married, he added me to the account.
Jess uses my girlfriend's name and a fake social security number
5127
to set up her own personal access to my account.
Wait, I'm sorry. So there's no password on my account right now? Can I set that up?
She even gets the support person to change my password.
Thank you so much for your help today.
So she just basically blocked me out of my own account.
I'll get her fed after this. All right. Thank you.
Holy shit. So they just gave you access to my entire cell phone account.
You're gonna have to go on and change your password now because it's Jess, my name.
And all it took was a crying baby and a phone call.
Yeah.
אז כמו שאתם רואים, היום social engineering זה אחת הדרכים המאוד נפוצות לפתות אנשים לעשות דברים, למסור מידע, ובעצם למה זה חשוב? כי בעצם, בוא נגיד שיש חברה שנפרצת ולא נגנבים ממנה הביטקוינים שלה, אבל נגנב מהם פרטים אישיים שלכם, כמו הכתובת מייל שלכם, כמו הטלפון שלכם, זה יכול להיות כלי מאוד חזק לתוקף שרוצה להגיע אליכם ולהשיג מכם מידע. ראיתם פה איך רק ממספר טלפון, שם ולא הרבה מידע בכלל, היא הצליחה לגשת, להשיג שליטה מלאה על החשבון שלו בחברת סלולר. אז בואו נדבר קצת על מה חברות יכולות לעשות כדי להגן על עצמם כל מיני מתקפות של האקרים, ובעצם למזער נזקים ולהיות כמה שיותר מוגנים. אז דבר ראשון, אנחנו נרצה שלא תהיה שליטה של גורם אחד על הכספים על הנכסים של החברה. זאת אומרת שאם עכשיו מאיימים על המנכ״ל באקדח ואומרים תעביר את כל הכספים לכאן, זה יהיה מאוד, זה יכול להיות מאוד נוח לאותה בורסה, אם המנכ״ל לא יכול לעשות את זה לבד, אם יש לו שותף שצריך גם אותו, או גם את האורך דין שלו, הם איזשהו מנגנון שבו הם משתפים את השליטה בנכסים, זה כמובן מונע את המצב שבו יש single point of failure, בן אדם אחד שיכול לבד לשלוט בכספים. חלק מזה הוא בעצם בכלל צמצום של כמות האנשים בחברה שיכולים לעשות נזק. אם עכשיו לדוגמה, וזה נכון לכל חברה, יש בן אדם שהתפקיד שלו בחברה הוא לעצב את איך שנראה האתר ולעצב את הלוגו ולעצב את הדברים של האתר, אין סיבה שתהיה לו גישה לכספים של משתמשים. צריך לדאוג שלא תהיה לו גישה לדברים האלה, ובעצם ליצור מידור בתוך החברה, במיוחד ככל שהחברה יותר גדולה ויש בה יותר צוותים, כל אחד מתעסק בדברים אחרים. כן, עוד כלי שחברה כזאת צריכה להפעיל זה בעצם מעקב גם אחרי הלקוחות שלה וגם אחרי העובדים שלה. אם פתאום אם זה היה שאחד העובדים מתחבר במקום הבית שלו בישראל, מתחבר מאיזשהו כתובת בצרפת והוא נמצא בארץ, יכול להיות שמישהו השיג פרטים שלו ומנסה לחדור דרכו למערכת, ולכן חברה צריכה לעקוב אחרי דברים חריגים שקורים אצלה במערכת. ואותו דבר גם על התנהגות של לקוחות. אם אני רואה שפתאום הנפח מסחר שלי בבורסה גדול ב-1000% ממה שהוא היה בכל החודש האחרון, משהו מוזר קורה במערכת. אני ארצה שידלקו לי נורות אדומות שאני אוכל לוודא האם אני צריך להפעיל איזה שהם אמצעי הגנה כרגע, האם אני נמצא תחת מתקפה. ובאמת הרבה חברות מאמצות דברים כאלה ולא מאפשרות למערכות שלהם ברמה התוכנתית להעביר כמות גדולה מדי של ביטקוין ביום אחד, מטריות על פעולות חריגות. עוד דבר שמאוד חשוב לחברה לעשות כדי להתמודד באמת עם פישינג, ואתם תראו את זה בכל חברה גדולה, לקנות לא רק את הדומיין שלהם microsoft.com, אלא גם microsoft.com בלי ה-T, או כל מיני שגיאות, דברים שנראים דומים. להחזיק גם את הדומיינים האלה כדי שלא אוכל לקנות אותם מישהו אחר ולהשתמש בהם לרעה. זה גם משהו שמאוד חשוב לעשות. ו... בסופו של דבר, חברה צריכה להכיר את זה שברגע שהיא מחזיקה כספים בביטקוין, היא שמה את עצמה כמטרה להאקרים, ותמיד ינסו לתקוף אותה, והיא צריכה גם להיות במעקב מתמיד, ולהשתמש בחברות סקיורטי שינסו לפרוץ אותה, ויודיעו להם על פרצות שהם מוצאים. זה אחריות מאוד גדולה להחזיק סכומים של כסף של לקוחות רבים. שאלות קצת על מה חברות יכולות לעשות? אוקיי, נעבור לחלק המעניין באמת, מה אנחנו כמשתמשים צריכים לעשות. אז יש הרבה כלים שהחברות נותנות לנו כמשתמשים להגן על עצמנו. אחד כבר הזכרתי קודם, זה two-factor authentication, זה אומר שלא מספיק השם משתמש והסיסמה, אני אצטרך להזין איזשהו קוד שאני מקבל ממכשיר אחר מהנייד שלי, כדי בעצם לעשות פעולות באתר. אני אקבל התראות למייל על כל פעולה שמתבצעת. אני לא יודע אם יצא לכם להיכנס לג'ימייל ממחשב של חבר, אתם בדרך כלל מהר מאוד תקבלו, שמנו לב שנכנסת ממחשב שאתה לא נכנס אליו בדרך כלל, זה אתה. מאוד מודיעים לך מאוד מהר על הדברים האלה. עוד דבר שמאוד חשוב זה לעדכן את הסיסמאות שלכם, לא להישאר עם אותה סיסמה לאורך זמן, כי כמו שאמרתי קודם, במתקפת פישינג הם גנבו לכם את הסיסמה ולא השתמשו בה מיד, והחלטתם לשנות, אז אולי תצילו את עצמכם עוד לפני שהמתקפה תצא לפועל. וכדאי מאוד גם להשתמש בסיסמה שונה לחשבון בורסה שלכם ולחשבון מייל, כי אם צריך איזשהו אישור במייל למשהו, ויש לי את החשבון מייל ואת החשבון בורסה, אז אני יכול לאשר לעצמי בתור תוקף. אז להשתמש בסיסמאות שונות, גם סיסמאות חזקות, לא דוג כסטושי נקמוטו. עוד דבר שהרבה בורסות נותנות לעשות, זה בעצם הגדרה מראש של הכתובות שאני מרשה להוציא מהם כספים אליי, וכדי לשנות את ההגדרה הזאת, הבורסה תבקש ממני אישור או ב-two-factor authentication או באיזשהו אמצעי אחר, וגם בדרך כלל איזשהו פרק זמן שבו היא לא תתן לי להוציא כסף למקום שלא הגדרתי מראש. והדבר הזה אומר שגם אם פרצו לי עכשיו, אותו תוקף מוגבל, כי החברה לא תאפשר לו להעביר כספים אליו, היא תאפשר לו להעביר כספים רק לכתובות שלי, וזה גם נותן לי ביטחון, אמנם בביטקוין זה פחות רלוונטי להזין כתובת שהיא לא נכונה, בטעות, אז בביטקוין יש מנגנון שמזהה כתובות שהם הוקלדו במקרה, ובדרך כלל לא תצליחו לעשות טעות ושהאתר יזהה שזאת כתובת תקינה. אבל גם לדבר הזה, כאילו להגדיר מראש כתובות יכול למנוע טעויות כאלה. ונראה לי הדבר הכי חשוב, בעיקר למי שלא מתעסק במסחר של ביטקוין, אין סיבה להשאיר כספים בבורסה הרבה זמן. לא עם הכספים האלה כשקלים, לא עם הכספים האלה כביטקוין. הכי טוב לשמור אותם אצלכם, ככה אתם אחראים, אתם יודעים להגן על הביטקוין שלכם בצורה הכי טובה. וגם אם יפרצו לבורסה, זה שקניתם ממנה ברגע שהכסף שלכם כבר לא אצל בורסה, זה לא משנה שפרצו לבורסה. ונגיד פה עוד משהו. כשאנחנו רוצים לחשוב על איזה בורסה אנחנו נרצה להשתמש בה, אני חושב שכן הייתי נותן יחס מועדף לבורסות שכבר פרצו עליהם בעבר והתמודדו יפה עם המשבר הזה, ידעו לתת מענה עולם ללקוחות שלהם, כי כמו שאומרים, אין חכם כבעל ניסיון בהקשר הזה, וזה שהם נפרצו פעם אחת, רק אומר שיהיה קשה יותר לפרוץ להם בפעם השנייה, אם הם יודעים להתנהל נכון. ונראה לי שבסופו של דבר, הדבר שהכי חשוב לזכור מההרצאה הזאת, not your keys, not your bitcoin. תחזיקו את המפתחות שלכם ואת הסיסמאות שלכם אצלכם, ולא אצל אף נותן שירות, זה הדבר הכי בטוח שאתם יכולים לעשות כדי להגן על עצמכם מכל הפריצות האלה.
תודה על ההרצאה. אמרת שיש הסוואות לאתרי פישינג, ל-SSL. איך אפשר לזהות הסוואות כאלה?
אז האמת זאת שאלה קצת מתקדמת, אבל כן יש כל מיני דרכים לזהות. בדרך כלל כשאתה תראה התקפה כזאת, אז הכתובת לא תהיה בדיוק אותה כתובת. וברגע שהכתובת לא אותה כתובת, אני יכול לתת, לייצר תעודת SSL, שאני מקבל בחינם על כתובת שאני מוכיח שהיא בבעלותי, בבעלות התוקף, ואני אקבל תעודה חוקית. מה שכן יקרה בהרבה מקרים, אתה תוכל לראות שהכתובת לא הופקה על ידי חברה שדורשת הרבה כספים, או נותנת איזושהי רמת הבטחה גרובה, אלא על איזושהי חברה כמו Let's Encrypt, שהיא מצוינת למי שרוצה להקים סתם אתר באינטרנט ושיהיה ב-SSL, אבל אם אתה חברה רצינית ואתה אחראי ללקוחות, אתה תרצה להראות שמישהו נוסף בדק אותך ונתן לך איזושהי חותמת טיפה יותר אמינה. ועוד דבר, באמת במקרים האלה, ב-SSL, בחתימה עצמה, אתה יכול לראות מתי החתימה ניתנה. והרבה פעמים באתרי פישינג הם עולים ונעלמים מאוד מהר, ואז אתה תראה שהחתימה ניתנה לפני שבוע. וזו נורה אדומה, כאילו, ניתנה לפני שבוע ולתקופה של 3 חודשים, זה כנראה לא איזושהי חברה אמיתית שמחזיקה את התעודת SSL הזאת. DigiCert, אני יודע שיש לה תהליך מאוד מאוד קפדני כדי לתת חתימות. אני חושב שגם סימנטק, יש כל מיני חברות. תודה רבה.
מופק על ידי פודקאסטיקו. פודקאסטיקו. פה מפיקים פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו. פודקאסטיקו.